צהל, נורית קנטי.
שבע בגלי צהל, תחילה הכותרות.
הותר לפרסום שמו של חלל צהל שנפטר אמש מפצעיו, כנמיר בר שלום. סמל ראשון אורי ג'רבי, בן 20 מהרצליה, לוחם בסיירת גבעתי, נפצע שלשום באורח אנוש בהתקלות עם מחבלים בדרום רצועת עזה. אמש הוא נפטר מפצעיו. עוד שלושה חיילי צהל במילואים נפצעו אתמול קשה בתקריות שונות ברצועה, הודעה נמסרה למשפחתיו.
כוחות צהל, שבק ומגב יצאו הלילה ממחנה הפליטים טולקרם לאחר מבצע שערך למעלה מ-40 שעות, כאן הוד בראל. במהלך התקלויות במבצע חיסלו הכוחות 9 מחבלים ועצרו כ-30 מבוקשים, כ-400 מטעני חבלה נוטרלו ואותרו עשרות כלי נשק, רחפנים וציוד צבאי רב.
אירוע ירי פלילי חריג בירושלים ממש, כנוע ברנס. חקירת החשוד ברצח התיירת בתל אביב אתמול נמשכת, לאחר שהותר בתחנה המרכזית ההומה בירושלים, כשידיו ופניו מגועלות בדם, ושלף סכין לעבר בלשי משטרה במקום. השוטרים ירו לעברו, מצבו קשה, צעיר נוסף נפצע קל מרסיסים.
היום יהיה מעונן חלקית עד בהיר, עם התחזית כאן עמית לוי. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה גבוהות מהרגיל העונה. מחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
בוקר טוב ישראל, מהדורת סוף השבוע עם נורית קנטי.
שלום לכם. שבע וכמעט שתי דקות בגלי צהל. הבוקר הותר לפרסום כי סמל ראשון אורי ג'רבי, בן ה-20 מהרצליה, לוחם סיירת גבעתי, נפטר מפצעיו לאחר שנפצע בקרב בדרום רצועת עזה. יהי זכרו ברוך. אנחנו נעסוק כמובן בהרחבה בלחימה, אבל אנחנו פותחים ממה שנראה כתפנית והחרפה במאבק שלפחות חלק מבני משפחות של חטופים להשבת יקיריהן. חלקם התייצבו אתמול מול המצלמות והודיעו שזהו. סבלנותם פקעה. כמה מהן יצאו לחסום את נתיבי איילון, 7 חוסמים עוקבו בידי המשטרה, בהם 3 בני משפחות. זה לא צעד רשמי של המטה, אבל מדובר בצעד הכי חריף שהמשפחות נוקטות בו בגלוי. כתבינו גל ג'רסי, אתה עם הפרטים על החרפת המאבק, וגם על ביקור של כמה חטופות ונציגי משפחות בשוויץ, בדבוס. שלום גל.
שלום נורית. כן, לראשונה מאז תחילת המאבק להשבת יקיריהן, כמה משפחות חטופים חוסמות את איילון צפונה לדקות ארוכות. 7 אנשים עוקבו על ידי המשטרה, ביניהם 3 קרובי משפחות של חטופים. כל 7 שוחררו הלילה מתחנת המשטרה. החסימה קורית באותו זמן שקבינט המלחמה מתכנס. כמה בני משפחות חטופים ביחד עם מפגינים נוספים יורדים לאיילון ומדליקים על הכביש החסום כתובת אש שנושאת את המספר 136. במטה המשפחות ביקשו להבהיר שזו אינה פעולה רשמית שלהם, אלא כמה בני משפחות שפעלו עצמאית. מוקדם יותר אמש במסיבת עיתונאים של המטה עצמו, דני אלגרנט, שאחיו איציק חטוף, אמר נפעל במעשים חריפים יותר.
ביבי, 100 ימי החסד שלך נגמרו. 100 ימי החסד שלך נגמרו, אתה עכשיו צריך להביא תוצאות. אנחנו הולכים לפעול בכל הכלים כדי להציל חיים של אנשים, ולכן אנחנו נעשה את כל מה שממשלת ישראל מהססת, חוששת, אין לה אומץ לעשות.
השבוע יצא משלחת של מטה המשפחות לפורום הכלכלי העולמי בשוויץ. המשלחת, שכללה גם את מורן סטלה ינאי ואת נילי מרגלית שחזרו מהשבי, נפגשה עם מזכ"ל האום אנטוניו גוטרש, ששמע לראשונה פנים מול פנים עדויות קשות של חוזרות מהשבי, ובנוסף המשלחת נפגשה גם עם מנכ"לים שיותר מ-100 חברות ענק בעולם, ביניהם דל, מטה ואמזון. השבוע נורית קיבלו המשפחות את הבשורה הקשה כי 2 חטופים, יוסי שרעבי ואיתי סבירסקי זיכרונם לברכה, נרצחו בשבי החמאס. לדברי המשפחות הן מתכוונות להיאבק על מנת שלא יהיה מאוחר מדי לשאר החטופים.
עכשיו אנחנו בדבוס שוויץ עם נועם פרי. שלום.
שלום נורית.
ביתו של חיים פרי, בן כמעט 80, חטוף כבר 105 ימים בידי חמאס.
נכון.
ואת נמצאת עכשיו בדבוס, אנחנו מדברות משם. בעצם נדמה שאתם משפחות החטופים, יחד עם החטופות והחטופים שחזרו, פשוט הפכתם לזרוע החוץ של המדינה כדי לטפל בנושא הזה.
נכון, צריך להגיד אבל שאנחנו כאן גם יחד עם נציגי משרד החוץ, שגרירה של, של ישראל בז'נבה, שגרירה לארגונים הבינלאומיים.
ולאיזה קשב אתם זוכים שם? ספרי קצת על המפגשים שלכם עם מנהיגים ממדינות אחרות.
עשינו הרבה מאוד פגישות, ובעיקר אירוע מרכזי אחד שהוקדש לנושא הזה, ובו כולנו דיברנו, והייתה הגעה של כל מנהלי החברות הגדולות הגלובליות באופן שהוא מדהים. לא היה מקום להיכנס לאירוע. חושבת שהייתה גם נכונות מאוד גדולה לשמוע את הדברים, וגם הרגשנו נכונות להיענות לבקשה שביקשנו מהאנשים האלה.
מה ביקשתם?
אז אחרי שסיפרנו את הסיפורים האישיים שלנו, אני סיפרתי על אבא שלי וסיפרתי מה קרה על הקהילה של ניר עוז כקהילה, מה עבר על ניר עוז בשביעי באוקטובר ומה קורה עם סוגיית החטופים. בעיקר העברנו את המסר שהדבר הזה עדיין מתמשך. הוא עדיין מתמשך, הוא קורה כל הזמן, כל עוד יש 136 חטופים, ולא יכול לרדת מסדר היום. וביקשנו מהם קודם כל, את יודעת, זה אנשים מהמובילים והמשפיעים בעולם. ביקשנו מהם קודם כל להבין את המצב, באמת להכיר את העובדות, להכיר את הסיפורים שלנו באופן אישי, כמו שהם באו לשמוע. ואז גם, מה שנקרא, לדבר את זה, להעביר את המסר הזה לכל בן אדם שהם פוגשים, וגם לאמת לחשוב מה הם יכולים לעשות.
אבל זהו, נועם, מה הם יכולים לעשות? באמת קידמתם, כלומר, משפחות של חטופים פעלו, ואין ספק שהייתה לכם השפעה על כל עניין הכנסת התרופות, שבתקווה באמת יגיעו אל החטופים. אבל מה את חושבת שהאנשים שפגשת יכולים לעשות?
האנשים האלה יצאו מהשיחות איתנו ומהאירוע שלנו, והלכו לפגישות עסקיות ואחרות, מדיניות ועסקיות, עם אנשים מאוד משפיעים ממדינות שאנחנו רוצים לייצר לחץ עליהם להגיע לעסקה. ואנחנו יודעים שחלק מהם הלכו וגם עשו את זה בדיוק בפגישות שאחרי. וזה משהו שהאמירה שלנו אליהם הייתה, אני לא יכולה לעשות את זה, לי אין מנוף.
ואת מאמינה של האנשים שפגשת, יש איזשהו מנוף על קטר, על חמאס, על מדינות שיכולות להשפיע?
כן, תראי, אני לא יכולה לדעת מה כל אחד ואחד מהם יכול לעשות, ולכן אני ביקשתי מהם לחשוב, והצגתי להם את כל הסיפור, ביקשתי מהם לחשוב מה הם היו עושים, אם זה היה אבא שלהם שנגרר מהבית שלו, ונמצא שם מעבר 4 ימים, אם זאת הייתה הבת שלהם, בת 20-22, שנמצאת שם ועוברת את מה שהיא עוברת, ומה שהם היו עושים אז, לעשות גם עבורנו. וצריך להבין שזה גם כנס שעושה כאן באיך לוקחים את העולם קדימה.
כן.
זה כנס שהמטרה של כל האנשים שמתכנסים כאן, זה לייצר קדמה לעולם. ואחד הדברים שהעברנו להם, שכל מה שאנחנו בישראל חווינו, זה לא רק אנחנו, זה לא רק המשפחות שלנו, זה לא רק המדינה שלנו. זה בעצם איזשהו ניסיון לקחת את כל העולם אחורה.
את יודעת,
לקחת את כל העולם לימי הביניים.
את יודעת, נועם, בזמן שאתם שם מנסים לשכנע אנשי עסקים ובכירים בעולם, פה בישראל משפחות החטופים הודיעו שהן מתכוונות להחריף את הצעדים וחסמו את כבישי הילון בדרישה לעסקה עכשיו. כלומר, יש, אתם פניכם החוצה, אבל גם בפנים התחושה היא שאתם מרגישים שיש לכם מאבק.
אני ממש שמחה שאמרת את זה, כי זה בדיוק אחת התחושות שגם היו לי כאן. לא יודעת על מה בדיוק הפעולות שנעשות כרגע בארץ, אבל אני כן חייבת להגיד שאנחנו כאן, כי אנחנו מאמינים שזה משפיע, אבל צריך להגיד שזה גם מה שהממשלה שלנו מבקשת מאיתנו כל הזמן לעשות, לפנות החוצה, לייצר את הלחץ כלפי המדינות, גם המדינות האחרות, להיות כל הזמן בתקשורת הזרה, ואנחנו עושים את זה כאן. ועם זאת אנחנו שומעים את חלק מהחדשות בארץ, אומרות שבזמן הזה מתפרסמות ידיעות למשל על זה שהקבינט והעומד בראשו הקשיחו את העמדות שלהם במסע ומתן לעסקת חטופים. ואז אני פונה חזרה פנימה, ואני אומרת, זה חייב להיות העדיפות הראשונה של הממשלה שלנו. לא יכול להיות שאנחנו נהיה כאן, נעשה את העבודה לסחות, נקבל באמת תמיכה כל כך משמעותית גלובלית, ויגידו לי, אבל תשימי לב שזה מגיע, שהממשלה שלך באמת פועלת ובאמת עושה.
כן.
ושמה את זה באמת בעדיפות הראשונה.
כשאת מגיעה לארץ, את מצטרפת לפעולות הקיצוניות? כלומר, החריפות, אני... לא יודעת אם להגדיר את זה קיצוניות, אבל אם את מצטרפת להחרפת הצעדים?
אני אשאל אותך, מה היית עושה ביום ה-105? אם אבא שלך היה במנהרות החמאס?
אני משערת שהייתי עושה הכל. אני לא יכולה להכניס את עצמי בנעליים שלך, אבל אני בטוחה שהייתי עושה כל מה שאני יכולה לעשות ולהרגיש שזה נכון.
זה גם מה שאנחנו עושים ונמשיך לעשות.
נועם, את יודעת, אנחנו לא יודעים אם חיים שומע אותנו, שמענו שיש חטופים ששמעו רדיו. את רוצה לפנות אליו? את רוצה להגיד לו משהו?
תמיד אני מתפללת שיכול להיות שהוא ישמע אותנו, ואם הוא שומע אותנו איכשהו, או מישהו ששמע ויפגוש אותו איכשהו, אני רוצה ש... אבא, אני רוצה שתדע שאמא בסדר, איתנו, הצלת אותה. ואנחנו כולנו הופכים את העולם, תרתי משמע, כדי שאתה תצא ורק תחזיק מעמד.
הלוואי, הלוואי שחיים וכל שאר
כולם
35 החטופים יחזרו כמה שיותר מהר. נועם פרי, ביתו של חיים פרי, מניר עוז, תודה רבה.
תודה.
ובני משפחת ביבס ציינו אתמול את יום ההולדת העצוב בעולם, יום הולדת שנה לכפיר, התינוק הג'ינג'י המתוק שנחטף מניר עוז עם אחיו אריאל בן 4 ואימא שירי. אביהם ירדן נחטף בנפרד. גם בני משפחת אור ציינו יום הולדת 49 לאהובם דרור שנחטף מבארי. בלי עוגה ומתנות, עם המון תקווה וגעגוע, קראו בני המשפחות השיבו אותם הביתה. כתבינו שי ישראל ושירה שפי הביאו את הקולות.
3, 2, 1, מזל טוב לכפיר
מראש. כפיר ביבס, התינוק הג'ינג'י שמחייך בתמונות, נחטף עם אחי והוריו כשהיה בן 9 חודשים מקיבוץ ניר עוז. אתמול ציינו בני משפחתו את יום הולדתו הראשונה, והוא בכלל לא בבית. במקוריהם הזמניים בחרבי גת יצאו חברי הקיבוץ לציין יום הולדת לתינוק החסר. חברת המשפחה הקרובה הדלית רמה אהרון עדיין מתקשה להאמין.
כל כך רצינו שזה יהיה אחרת, שנוכל לחגוג את יום הולדתך כשאתה פה בארץ עם המשפחה. כשלנו, כולנו, ואת היום הולדת הראשון שלך אתה מעביר בעזה.
גם בכיכר החטופים בתל אביב התכנסו מאות בני אדם, אוחזים בלונים כתומים, צבע בני המשפחה האדמוניים. תמונתה של האם שירי אוחזת בשני ילדיה בעודה נלקחת לעזה, צרובה עמוק בזיכרון. גם של בת דודתה, יפעת.
אני רואה את כל היום ילדים המדהימים כאן, שבאו לציין את היום הולדת של כפיר. חסרים לי כאן שניים, אריאל וכפיר. כפיר, אנחנו מתגעגעים ואוהבים אותך, ונחגוג ביחד שנה הבאה.
אמש בכיכר גם משפחת אור ציינה מרחוק יום הולדת 49, לדרור אור, שנחטף מבארים שניים מילדיו, אלמה ונועם, ששוחררו מהשבי. אחיו הקטן אלעד הרש, יש לחתור לעסקה כדי שיחזרו בחיים.
רק הסכם כזה הוא הסיכוי של הילדים של דרור לפגוש את דרור בחיים ולחבק אותו. אנחנו לא נתייאש ולא נפסיק לדרוש הסכם נוסף שיחזיר לנו את האור.
בין כפיר ודרור ועוד 134 חטופים לבין משפחותיהם עדיין מפרידים יותר מ-90 קילומטרים שנדמים הכי ארוכים בעולם. הם לא רוצים לציין יותר אף אירוע, חג או יום הולדת בהרכב חסר.
שבע ושלוש עשרה דקות, זה הבוקר 105 למלחמה. אנחנו עם פרשננו לענייני צבא וביטחון, אמיר בר שלום. שלום אמיר.
שלום נורית, בוקר טוב.
ראשית, הבוקר הותר לפרסום שמו של חלל צהל שנפצע בקרב שלשום ומת אתמול מפצעיו.
כן, אנחנו מדברים על סמל ראשון אורי ג'רבי, בן 20, לוחם בסיירת גבעתי. הוא נפצע שלשום בהתקלות עם חוליית מחבלים בדרום הרצועה. הוא נפצע פצעים אנושים, פונה במסוק לבית החולים, ואתמול הוא נפטר מפצעיו. אורי מהרצליה כאמור יובא היום למנוחות בשעה 11 בבית העלמין הצבאי בעיר. אתמול בנוסף נפצעו שלושה חיילי מילואים באורח קשה בשלוש תקריות שונות ברצועת עזה. הודעה גם נמסרה למשפחות הפצועים.
תודה אמיר בעניין הזה, אבל תישאר איתנו כי אני רוצה לשמוע ממך בעצם על הזירות שאנחנו אולי פחות מדברים עליהן. א', היה ירי אתמול לא רק מול לבנון, אלא גם אל עבר רמת הגולן מסוריה, וגם בגדה צהל פועל בעצימות גבוהה מאוד.
כן, נתחיל ברמת הגולן, אנחנו מדברים על שעות הערב, שלוש רקטות נורות מאזור הגולן הסורי למרכז רמת הגולן, הן נוחתות בשטחים פתוחים, צהל בתגובה, בשונה אגב מהפעם האחרונה שהיה ירי מסוריה, צהל תוקף מה שהוא מגדיר מטרות טרור, כלומר הוא לא תוקף מטרות של צבא אסד, כדי לסמן למשטר בדמשק שהוא רואה בו אחראי לכל הפעילות הזו, ואנחנו מדברים למעשה על מיליציות שיעות שפועלות ברמת הגולן, גם גורמים של חיזבאללה שמנסים להדליק גם את החזית הזאת. צריך לומר שבינתיים לפחות האיומים הישראלים עד עכשיו איכשהו כן מצליחות אולי לרסן, מצליחים, האיומים האלה מצליחים לרסן את המיליציות הללו, אבל מדי פעם אנחנו כן רואים את הירי, אבל זה לא אומר שהניסיון של הגורמים הללו, כמובן בעידודה של איראן, הניסיונות האלה נמשכים כל העת. לגבי יהודה ושומרון, אנחנו מדווחים הבוקר שאחרי כמעט יומיים, כמעט 48 שעות, צהל פועל במחנה הפליטים של טול כרם, ונורית, אני חושב שהמספרים פה מדברים, שימי לב, 300, כמעט 300 נחקרים, 30 מבוקשים נעצרים, 400 מטענים שנמצאים במהלך הסריקות הללו. מה שאנחנו רואים למעשה ביהודה ושומרון זה פירוק שיטתי של צהל במחנות הפליטים הללו, שהפכו למעשה, הייתי קורא לזה אקס-טריטוריה בשנה האחרונה. צהל מנצל את הלחימה בעזה כדי לעשות חריש עמוק גם ביהודה ושומרון. את יודעת, זה המצב שלפחות על פי המספרים והדחיפות של הפעולות הללו, מתחיל להזכיר קצת את הפעולות שראינו אחרי מבצע חומת מגן בהחלט. בשנת 2002.
וזה כל זה על רקע גם הפיגועים האחרונים וכמה פיגועים גדולים שנמנעו ממש ברגע האחרון בשבוע האחרון, והערכות של גורמי מודיעין שהגדה קרובה לפיצוץ.
נכון, הגדה קרובה לפיצוץ, אבל אתה יודעת, זה הצהל מנסה כאן עם המאמץ המבצעי שלו מנסה לעצור את הטרור, אבל היא קרובה לפיצוץ בגלל האזהרות של גורמי הביטחון, צריך לומר, שבק, מטפש, שמטרים בפני הממשלה על העניין הכלכלי, עניין הפועלים, כבר כמעט שלושה חודשים פועלים לא יוצאים לעבודה בישראל. בנוסף לזה, גם כל גורמי הרשות הפלסטינית מקבלים משהו כמו מחצית מסחרה. אפשר לומר ככה, אי הזרמת הכסף יוצרת לבה. פשוט לבה רותחת מתחת לפני השטח, ובצהל מזהירים שהייאוש והמצב הכלכלי דוחף יותר ויותר פלסטינים לכיוון הטרור, ולכן בעניין הזה מתבקש איזשהו פתרון שהוא פתרון כולל. שמעתי ששר האוצר יש לו איזושהי תוכנית חדשה כן להעביר בסופו של דבר חלק מן הכספים גם לרשות וגם לחלק מן הפקידים שלה ברצועת עזה, אבל שוב זה עדיין נייר, okay. אין על זה דיון.
אמיר בר שלום, פרשננו וכתבנו לענייני צבא וביטחון, תודה רבה.
תודה, בוקר טוב נורית.
ועכשיו אנחנו איתך, יניר קוזין, כתבנו המדיני, שלום.
שלום נורית, בוקר טוב.
ראש הממשלה נשא אמש הצהרה על התקשורת, הוא גם רמז שישראל תוקפת באיראן, הוא גם פנה לאמריקאים והבהיר להם את עמדתו, אל תדברו איתי על מדינה פלסטינית, ישראל ביטחונית צריכה לשלוט ברצועה.
נכון, הוא בעצם מתייחס לכמה וכמה פרסומים בארצות הברית, ברשת NBC ובפייננשל טיימס, על כך שהאמריקנים למעשה ויתרו על נתניהו. ויתרו על נתניהו בכל מה שקשור ליום שאחרי עזה, הבינו שממנו לא תצא הישועה, הוא לא סיפק להם את התשובות כנראה כאשר הם ביקרו כאן, והם מתחילים כל מיני מהלכים עם גורמים באזור, בין היתר עם סעודיה, כדי לנסות ולייצר כאן איזשהו מנגנון שליטה ברצועת עזה ביום שאחרי, בשיתוף כמובן הרשות הפלסטינית. על זה נתניהו אומר, אני צריך לומר לא, גם אני מנעתי בגופי דברים שהיו יכולים לפגוע בביטחון ישראל, גם לידידים צריך לומר לא, גם לארצות הברית, כלומר הוא ממש אומר את הדברים האלה באופן ברור, אומר ישראל צריכה לשלוט ביטחונית בכל השטח מהירדן עד הים. אגב, דובר משרד החוץ של ארצות הברית כבר במהלך הלילה מגיב על הדברים האלה ואומר שאין שום דרך לפתור לטווח ארוך את בעיות הביטחון של ישראל ללא הקמת מדינה פלסטינית, ואמריקאים חוזרים ואומרים את הדברים האלה כל הזמן. עוד כמה נקודות שנתניהו התייחס אליהם אתמול, בין היתר לעניין הכנסת התרופות לרצועת עזה. נתניהו למעשה אומר, הצלב האדום אכן לא מעורב, מי שאמור להיות האחראי, מי שאמור לתת לנו את הערובה שהתרופות הללו אכן תגענה אל החטופים, זה המתווך הקטרי, הוא יבטיח, ואני מקווה ואני מצפה ממנו שיקיים שזה אכן יגיע. בינתיים נוריד גם בשעה זו עדיין לא קיבלנו עדות לכך שהתרופות אכן הגיעו. הוא מתייחס גם לעניין הזה של מידור הצמרת הביטחונית מהעסקה, הסגירה שלו מול ראש המוסד. בוא נשמע את הדברים. הנה,
4 ימים לפני העברת התרופות, ב-13 ביוני, שלח ראש המוסד מזכר מפורט עם מתווה שאני מחזיק כאן, אני אציג אותו גם בקבינט, לא כאן, אבל הוא שלח את זה למזכ"ץ רוה"מ, לשר הביטחון, לאלוף ניצן אלון, שכפי שאתם יודעים הוא מייצג את הצבא, את צה"ל, וגם לראש השב"כ, לרל"ש ראש השב"כ. הוא מפרט שם את כל המתווה, לכן לא היה מידור, זה לא קיים.
מה אומר על כך שר הביטחון?
כן, טוב, שר הביטחון עדיין לא אומר על כך דבר, אבל אני רק, מבחינת התאריכים, אני מדבר על לפני 4 ימים, הוא מדבר על כך שארבעה ימים לפני העסקה יצא אותו מזכר של ראש המוסד, אלא שלשכת ראש הממשלה הודיעה כבר עם ועדה 5 ימים לפני שיש עסקה. כלומר, מי שהיה בסוד העניינים של העניין הזה היה כנראה רק ראש הממשלה וראש המוסד מול הקטרים והצרפתים, כך שהצמרת הביטחונית לא ידע. לאחר מכן הוא באמת התקן אותם, וכל זה הוא אומר בכל מה שקשור נורית לעניין של בדיקת המסעיות. הוא אומר, הצבא, הוא בעצם מנסה לומר, הצבא ידע, וכל מי שהיה צריך לדעת ידע, ולכן היה צריך לבדוק את המסעיות, ולא אני הייתי צריך להנחות אותם. זה בוויכוח הזה.
עכשיו, יניר, בעצם בדברים שאמר נתניהו, חדי האוזן שמעו, החטופים לא יחזרו בזמן הקרוב, מכיוון שאנחנו יודעים שעל מנת שתצא לפועל איזושהי עסקה, שעדיין בכלל איננה על השולחן, חמאס דורשים הפסקת הלחימה, ונתניהו הבהיר הבהר היטב, הלחימה תימשך עוד הרבה זמן.
כן, הוא אמר, אל תדברו איתנו על הפסקת לחימה, הדבר הזה יפגע בישראל לדורות, זה לא הולך לקרות, ואני מסכים איתך, זה בעצם השורה התחתונה. יכול להיות שפה יש נתניהו איזשהו ניסיון להקשיח את העמדות לקראת איזשהו מסע ומתן, אבל בפועל מה שהוא אומר, אין תחילת מסע ומתן, אנחנו לא מתחילים אפילו, מכיוון שזאת הדרישה של חמאס. צריך לומר, לא כולם תמימי דעים לגמרי שזאת הגישה שצריך לפעול בה, אם אנחנו מדברים על אייזנקוט ועל גנץ שחושבים אחרת.
כן, גם שמענו את הדברים, מי שצפה אתמול בראיון מעניין ביותר של השר אייזנקוט לאילנה דיין, הוא מתייחס לדברים האלה.
נכון, הוא מתייחס ממש לדברים האלה ומפרט אייזנקוט ברעיון שלו לעובדה, על העובדה שצריך באיזשהו שלב להמתין. הוא גם אומר את זה, החיסול של צינואר אנחנו יכולים לחסל אותו, תמיד נצטרך ואנחנו יכולים לחסל ולחסל גם אחרים. העובדה שהחטופים שמה, זה אנחנו צריכים לעשות עכשיו, כי לא תהיה לנו הזדמנות שנייה לעניין הזה. נתניהו אומר לא, צריך להמשיך להפעיל לחץ על החמאס. הוא גם נשאל, אגב, וזה נראה לי ממש בקשר ישיר לרעיון של גדי אייזנקוט בעובדה, לגבי הבחירות, אייזנקוט אומר ברעיון הזה שבחודשים הקרובים צריך לקיים בחירות כדי להחזור אל הציבור. הוא מדבר על חוסר האמון שיש בהנהגה, שגם לא יש בהנהגה. אלה הדברים שנתניהו אומר על האנשים במרכאות שמדברים על בחירות עכשיו. הנה,
לגבי בחירות, אני שואל את האנשים שקוראים לבחירות, אתם, כשאנחנו בעיצומה של המלחמה הזו, כשהגיבורים, החיילים שלנו נופלים, מחרפים את נפשם, אתם רוצים באמצע המלחמה הזאת לעצור הכל? להתחיל ב, איך אומרים, קמפיינים של תעמולה, איש בגרון רעהו, לפלג את העם, במקום לאחד את העם, למאמץ העליון הזה שקובע את גורלנו לדורות? אנשים ברצינות מציעים בחירות? אני חושב שצריך להתמקד עכשיו בהשגת הניצחון, ויהיה זמן לפוליטיקה אחר כך.
תגיד יניר, בהקשר הזה, אומר נתניהו, הוא עונה לאיזה אחת השאלות, היום שאחרי נתניהו זה היום שאחרי אזרחי ישראל, למה הוא התכוון?
זהו, אז הוא אומר, היום, מי שמדבר על היום שאחרי נתניהו, לא מדבר, זה לא היום שאחרי נתניהו, זה היום אחרי היום אחרי רוב אזרחי ישראל. בעצם הוא רוצה, אני מתאר לעצמי, הוא מנסה לומר שהתמיכה במדינה פלסטינית אינה קיימת ברוב הציבור, מכיוון שהוא זה שמתנגד למדינה פלסטינית, ועם האמריקנים, עוד פעם, זה מסר ישיר לבית הלבן. אם האמריקנים מדברים עם הסעודים על יום שאחרי נתניהו, הם בעצם מדברים על היום שאחרי שאפשר להקים כאן מדינה פלסטינית, ורוב אזרחי ישראל אינם נמצאים שם. בכל זאת הייתי רוצה רק לומר שזה ניסוח לא כל כך מוצלח שנתניהו אומר, היום אחריי זה היום אחרי רוב אזרחי ישראל. ולגבי הבחירות, רק מילה אחרונה, מערכת בחירות לא חייבת להיות מערכת שאוחז אדם בגרון רעהו, זה תלוי בפוליטיקה.
זה רק ככה היה פשוט, כן, בפעמים האחרונות. יניר קוזין, כתבנו המדיני, תודה.
תודה רבה נורית.
ועכשיו אנחנו עם מי שהיה סגן ראש השב"כ, ישראל חסון, שלום לך.
בוקר טוב נורית.
תראה, אני חושבת שבשבוע האחרון וביתר סט בערב האחרון, כלומר אתמול, התחדדו שתי גישות ששתיהן כרגע יושבות בתוך הממשלה. גישתו של נתניהו לאו מוחלט לכל מעורבות פלסטינית ברצועה, ואייזנקוט אמנם לא דיבר באופן ישיר על מה בדיוק צריך להיות ביום שאחרי, אבל הוא בהחלט אמר צריך כבר לחשוב על מה עושים, וזה משהו שהקבינט בכלל לא שם על השולחן. אז כבר הגיע העת להתחיל לייצר, זאת אומרת, לממש את היום שאחרי בתוך הרצועה?
נורית, אני חושב שהטרמינולוגיה שלנו של היום שאחרי היא טרמינולוגיה שגויה. כאילו יש איזשהו בקצה המלחמה גונג שאומר נגמר מתחיל. אנחנו בכל מקרה ניכנס לתקופה שאחרי. יהיה מצב שתהיה חפיפה בין בניית הפתרון לבין המשך הלחימה בתצורה כזו או אחרת. זה יימשך תקופה לדעתי של לא פחות מחצי שנה. לפיכך כל מי שמדבר על היום, כל מי שלא מתחיל לדבר על היום שאחרי, יתחיל לקבל תופעות כמו שאת קבלת בצפון הרצועה. החמאס חזר לשלוט. עכשיו שוב פעם אתה צריך להזיז אותו. זה לא שאתה ניקית שטח והתחלת לבנות איזשהו תהליך שיכול להיכנס בתהליך שהוא אזרחי, אזרחי לחלוטין, שמתחיל להיכנס לנעליים. מישהו צריך להתייחס מה תהיה שם אונרה.
אז מי המישהו הזה, ישראל חסון?
עכשיו תראי, כל מי שבונה את המישהו הזה על הרשות הפלסטינאית הנוכחית, אני חושב שהוא פשוט עושה שקר לנפשו, עושה שקר לעצמו. הרשות הזו לא מסוגל לספק לנו את המענה, לא בג'נין ולא בטולקרם ולא בשכם וגם לא בחלק מחברון.
אבל הם כן
לא
משתפים מסוגלת איתנו פעולה מבחינה ביטחונית, נכון? זאת אומרת, כן, שיתוף הפעולה הביטחוני כן נמשך.
הם לא אוהבים שקוראים לזה שיתוף פעולה ביטחוני, הם אוהבים לזה תיאום ביטחוני.
אוקיי.
בסדר? עכשיו, כן, אז יש תיאום ביטחוני, אז מה? אז אזור ג'נין הוא בשליטתם? לא. ואת הולכת לשלוח אותם לקבל אחריות על המקום הכי מסוכן שאנחנו התמודדנו בו עד היום הזה.
אז מי כן, ישראל חסון? מי כן?
אז אוקיי, זה בדיוק הדבר שצריך לבנות. זה בדיוק הדבר שצריך לבנות. תראי, אני אומר לך, כאן צריך לצאת מהקופסה לחלוטין, וכאן אף אחד בעולם הערבי לא יתאם איתנו בצורה רצינית אם לא יהיה לו ביד איזשהו אופק מדיני, לא תמורה מדינית. בשום פנים ואופן לא תמורה מדינית, אלא אופק מדיני. משהו שאפשר לדבר עליו. אם ביבי אומר, אם ראש הממשלה אומר, לא תהיה מדינה פלסטינית, אז אוקיי, מה יביא לפה מישהו לנסות להיות קואליציה שתבנה הנהגה חליפית? לצורך מה? בשביל לשרת אותי? כנראה זה הדבר האחרון שמעניין אותם, והם הוכיחו את זה גם בשביעי לאוקטובר.
תגיד, ישראל חסון, אז ברור שבעניין הזה של צריך, אתה אומר, צריך להתחיל לייצר את אותו גוף, אולי בשיתוף עם מדינות האזור, באמת, שיתחיל כבר לנהל את הרצועה, לפחות בצפון הרצועה, מבחינה אזרחית. לגבי החטופים, תראה, אמר אתמול נתניהו, זה ייקח עוד הרבה זמן, וגם הבהיר שהלחימה לא תיפסק. יש אפשרות להערכתך להגיע לעסקה תוך כדי שהלחימה נמשכת? כלומר, מה האופציה בעצם שעומדת לפנינו להשבתם?
תראי, אני סבור שהמציאות שם כרגע היא כזו שאנחנו לא נצליח להשיג שום עסקה ללא המשך הלחץ. ואני גם דרך אגב חושב, מהיום הראשון למלחמה, אני טענתי שבמקביל ללחימה צריך להיות מסלול של גביית מחיר על הזמן שהם מחזיקים את החטופים. ומחיר כבד, בלי קשר ללחימה. ממש,
איזה מחיר?
אני סברתי מהיום הראשון, ואני אומר לך את זה מהיום הראשון, וגם דיברתי על כך בתקשורת, שפשוט צריך להבהיר. התקלה שלנו בכל המסעים ומתנים עד היום עם החמאס הייתה של הזמן לא היה מחיר. אחמד ג'אבר החזיק את גלעד שליט, סליחה על הביטוי, על המדף, כל יום שעבר הוא לא שילם את זה. הוא רק שיפר את מצבו בבית.
לא, הטיעון ברור, אבל אני שואלת איזה מחיר? שישלם במה?
במה? אני חשבתי שמהיום הראשון מדינת ישראל צריכה להצהיר שכל הבתים מעל 5-6 קומות ברצועת עזה שיפנו אותם, ולהודיע להנהגת החמאס כל שעה עגולה, כל שעה עגולה שהחטופים ברשותך, 10 בניינים כאלה יורדים מעל 5 קומות. ואני רציתי לראות את הגיבור הזה אחרי 4 ימים עם 1200 או 5 ימים עם 1200 בניינים
כאלה. אבל תגיד ישראל חסון, סליחה שנייה עד שאני מכניסה לפה את הוקטור הזה, אבל האמריקנים שמאוד מאוד משפיעים ואף תורמים לישראל במלחמה הזו, נדמה שיטילו וטו כזה או אחר על הרעיון שלך.
את יודעת, לי נדמה שמה שאני מציע היום הוא תלוש, אבל מה שאני הצעתי ביום הראשון הוא לא היה תלוש. אם את שואלת אותי מה אנחנו צריכים לעשות היום, צריכים לחשוב מחוץ לקופסה, ואני אגיד לך ברעיון מאוד פשוט, בסדר? מאוד מאוד פשוט, ואת זה אני חושב שאפשר לשכנע את האמריקאים. לא יכול להיות שאנחנו מוצאים או אנחנו נחשפים מדי יום ביומו לכך שחטופים נוספים מתים, והסיוע ההומניטרי זורם כן. כהרגלו. לא יכול להיות גם שאנחנו עושים, את יודעת מה, זה כל כך מגוחך הסיפור הזה של התרופות, כל כך מגוחך. יש מישהו במדינה הזו שעיניו בראשו, שמאמין לקטרי, שבונה את החמאס הצבאי משנת 95, שהוא יביא, זה עוד חיים מכל החטופים? אתה צריך להיות או אזרחות זרה בשביל שמישהו יתייחס אליך.
גם זה לא לכולם עזר, ישראל חסון.
נכון, גם זה לא.
אוקיי.
אנחנו פשוט לא יכולים לנהוג בדרך הזו. פשוט לא יכולים.
ישראל חסון, מי שהיה סגן ראש השב"כ, תודה רבה.
תודה, כל טוב.
ועכשיו אנחנו עם חבר הכנסת אלון שוסטר, איש המחנה הממלכתי. שלום.
שלום, בוקר טוב, נורית.
נדמה לי שעוד משהו שהתחדד, בכלל בשבוע האחרון, אבל ביתר סט אתמול בערב עם הצרה של נתניהו, לאחרי הרעיון ששודר עם השר אייזנקוט, שהוא שר בכיר ממפלגתך, זה ההתרחקות, אני חושבת, כך זה נראה, מהמחנה הממלכתי, מהממשלה הזו. הוא דיבר על קווים אדומים שלו. אותך אני רוצה לשאול, מה הם בעצם הקווים האדומים של המחנה הממלכתי לישיבה בקבינט המלחמה ובניהול המלחמה?
אנחנו נכנסנו לקבינט המלחמה כדי להיות שותפים בתקופה רת גורל, שיש לנו מספר בלתי יומן של ישראלים וישראליות חיים ומתים בעזה, כאשר מאות אלפים ישראלים נמצאים מחוץ לבתיהם בדרום ובעצם גם בצפון, וכאשר ברור לנו כעת שאת השלטון החמאסי, ודאי ההסדרה הצבאית, אנחנו צריכים לפרק. ואת זה אנחנו עושים בתקופה של אי הסכמות גדולות מאוד, וצריך את כל המתחים הללו לנהל בצורה חכמה.
השאלה האם אתם עדיין מרגישים שאתם משפיעים שם, כי הנה למשל, אנחנו לא מתקדמים עם עסקה להסדר להשבת חטופים נוספים.
אז אני אמנה אולי מהמעצבן, המתסכל והמכעיס אל עבר, נגיד, אותם קווים אדומים. המתסכל, המעצבן והמכעיס זה החלטות רעות בנושא התקציב, בנושא מינויים. את הצפרדעים האלו אנחנו בולים למען ביטחון ישראל, למען החלטות ראויות. אנחנו לא נוכל לקבל מציאות שבה החלטות ראויות וחשובות לא, או לא נדנות או לא מתקבלות בכיוון הנכון בקבינט המלחמה מצומצם, כמובן במלא הסדרה כלפי מעלה. אנחנו משוכנים שיש כרגע סיטואציה, ובחלוף למעלה מ-100 ימים, שהדחיפות, הקדימות היא שחרור החטופים. הזמן הולך ואזל, הוא אזל כבר, ואנחנו צריכים לתת לכך קדימות במקביל למלחמה. השאלה אם לעצור, לא לעצור, ואיך לתמרן, שאלה טקטית. ומי ש...
אבל אתם מרגישים שיש קשב לעמדה הזאת? זאת עמדה שגם אתמול הוצגה, גם היום, אבל נתניהו לא הציג את העמדה הזו בדיוק באותה צורה.
אז ברגע שאנחנו נרגיש שהחוסר היכולת שלנו להשפיע בכיוונים הללו, גם בעבדה העקרונית וגם בהיבטים הטקטיים, הפרגמטיים שלה, גם הדיפלומטיים, גם הצבאים האזרחיים, אנחנו נסיים את השותפות הזו, משום שהאחריות שלנו למדינת ישראל תצטרך לעבור לפסים אחרים, פסים פוליטיים.
כלומר, מה שאתה אומר בעצם זה שהקו האדום שלכם, אחד הקווים האדומים לפחות, הוא בעניין גיבוש הסדר מהר ככל האפשר להשבת חטופים. יש גם את העניין של עדיין הסבירות להתלקחות בצפון.
זה נכון, זה כמובן מוסיף מורכבות נוספת. בכל רגע שאנחנו נחשוב שאנחנו יכולים לתרום תרומה משמעותית, כפי שאנחנו עושים כרגע, להיות ביחד בגשר הפיקוד, לקבל החלטות נכונות, למנוע החלטות רעות, קרדינליות, אנחנו נעשה את זה. אני מקווה שתהיה לנו אפשרות לעשות את זה עדיין בשבועות הקרובים. יש כל כך הרבה משימות שצריך לבצע אותם, והן דורשות ראייה מפוקחת, בגרות. נכון, אנחנו לא נצליח לרסק את החמאס ושלטונו בשבועות הבאים. אנחנו כן חייבים בזמן הקרוב להביא את החטופים. לא נמנע מאיתנו, אנחנו לא
איבדנו
את הקשר למטרה החשובה הזו. אני חי יריקה, נמצא בקיבוץ מפלסים על גבול הרצועה, שומע את ידי הפיצוצים והעבודה. אנחנו במלחמת התקפה ומלחמת הגנה, וזה עוד ייקח זמן, ובזמן הזה אנחנו צריכים לפעול בין השאר לדאוג שהחטופים יחזרו בכל האמצעים, ביניהם דיברתי.
תגיד, אגב, חבר הכנסת שוסטר, השלב שבו, כלומר, אתם מניחה, דנים בתוך המפלגה שלכם על איך להגיב לכל מיני רעיונות והחלטות של הממשלה, וגם עולה השאלה האם מתי ובאיזה אופן לצאת, האם כזה דבר יקרה ביחד, או שיש אפשרות, למשל, שהשר אייזנקוט לא יחשוב כמו כולם וייצא מהממשלה לבד, בצעד עצמאי?
אני חושב שיש חשיבות גדולה שהמחנה הממלכתי יעבוד במשותף. אני חושב באופן עקרוני יש צורך במדינת ישראל למערכים גדולים ככל האפשר. אני חושב שאת המתחים האמיתיים, המהותיים בנושאי, יש כלכלה, ביטחון, מדיניות, משפט, יש צורך להכיל בתוך מערכים גדולים, והשאלה תמיד תהיה האם הישות הפוליטית שאתה שייך אליה אומרת בדיוק בדיוק את מה שאתה אומר, או חוברים ביחד, נקרא לזה לצורך העניין ימין ושמאל, כדי לחשוב ביחד על אותם וקטורים שיש בכל אחד מאיתנו. כל אחד הוא קצת סקפטי וקצת אופטימי. בואו נשלב את זה ביחד, ואני מקווה שגם ברמה הלאומית הבחירה ביותר נצליח לפחות לעת חירום הזאת לעבוד במשותף.
חייבת להגיד שלרגעים כשמישהו אומר שהוא גם קצת אופטימי, זה נשמע כמו כותרת. חבר הכנסת אלון שוסטר, איש המחנה הממלכתי, תודה רבה, ושקט וביטחון שם במפלסים ובשאר היישובים השכנים לך. תודה.
תודה נורית, שבת שלום, בשורות טובות.
בשורות טובות, נצא להודעות.
הורים לתלמידות ותלמידים מכוננים ומצטיינים בכיתות זין עתת? ילדיכם חולמים לחקור ולגלות את העתיד? עכשיו יש להם הזדמנות להשתלב בעולם המרתק של האקדמיה. ללמוד ולחקור עם מיטב החוקרים והמדענים בתוכניות למכוננים ומצטיינים של משרד החינוך ומרכז מדעני העתיד של קרן מיימונידיס. ההרשמה מסתיימת ב-21 בינואר. חפשו ברשת, מרכז מדעני העתיד.
גלי צהל פה איתכם גם בסוף השבוע. הבוקר ב-8, משה שלונסקי מארח את ראש השב"כ לשעבר יעקב פרי במחשבות בעם. ב-9, יואב גיני במה יהיה בתרבות. ומהצהריים ועד הלילה, אהוד בנאי, יהורם גאון, דוד פרץ, ציפי גון גרוס, מעיין רוגל ואורלי יניב אוגרים כוחות לשבוע חדש. גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
יש אישה
נשים הצעירות האלה עדיין בשבי. שי אלבג, אחותה של לירי, שלום. את בעצמך תכננת לטוס בנובמבר.
חשבתי לטוס, אבל
התוכניות קצת השתנו, אבל אני אדאג שלירי תחזור שנטייל ביחד. אבל אפילו מישהו העביר לי מסר שלירי אמרה לי לא לבטל את הטיול ורק לדחות.
שהיא אמרה את זה למישהו מהחטופים שחזר?
כן, אני אומרת איך הילדה הזאת גם ברגעים הכי קשים שלה, הוא דואגת להעביר לנו מסרים כאלה, שחושבת אפילו על זה.
גלי צהל, פה איתכם, בכל מקום, בכל זמן. עכשיו בגלי צהל, נורית קנטי.
739, פרופסור אמנון רובינשטיין, הוא אחד מאבות המשפט החוקתי בישראל, אבל חתן פרס ישראל לא הסתפק בחקר המשפט. הוא פעל בכל זירה שבה חשב שיוכל להשפיע ולהיטיב עם החברה הישראלית, חברתית, פוליטית. הוא חיבר עשרות ספרים, גם רומנים, הקים את תנועת שינוי וכיהן כשר בממשלה. אתמול הלך לעולמו, בגיל 92. הכתבה של כתבנו הפוליטי, יובל סגב.
הפרופסור אמנון רובינשטיין היה משרת ציבור ברמה חבריו. משפטן, זוכה פרס ישראל, סופר ופוליטיקאי שיזכר בזכות הצורך המתמיד שלו לשנות ולשפר. רובינשטיין לא קיבל את הדברים כפי שהם והוביל מהפכות חוקתיות ומשפטיות, לחם במונופולים, יזם רפורמות חינוכיות והקים מפלגות. אולם ההישג הכביר ביותר שלו לדבריו היה חוק יסוד כבוד האדם וחירותו שהיה מיוזמיו.
החוק החשוב ביותר, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, וביחד חוק יסוד חופש העיסוק. אלה היו שני חוקים ששינינו את מהותה של ישראל כמדינה דמוקרטית. פעם ראשונה שנתנו חופשים, כלומר אתה מוגן בישראל.
החוק הזה והשפעותיו על מערכת היחסים שבין הרשויות בישראל ילוו אותנו כנראה גם שנים אחרי מותו, למרות ביקורת שהייתה לו לאורך השנים על המחנה ממנו הגיע ועל יחסו לסוגיה הפלסטינית. בסוגיה המשפטית הוא נשאר נחרץ בשנה שחלפה.
אלה הם ימים קשים מאוד. אני לא מאמין שיש חברה בעולם שעברה מה שאנחנו עברנו בתהליכים שגובלים בשגרון. הבעיה העיקרית היא איך מגדירים יהודית ודמוקרטית. מה המשמעות של זה?
אבל נחזור שוב לעשייה. בתחילת שנות ה-90 מונה רובינשטיין לשר החינוך מטעם מפלגת מרץ. אז הוביל רובינשטיין מהלך שמכונה רפורמת המכללות, במסגרתו ניסה להנגיש את ההשכלה הגבוהה בישראל לכלל האוכלוסיות. כפי שתמיד עשה, הוא ערער על הקיים.
הסיבה העיקרית שהניעה אותי לרפורמת המכללות הייתה חברתית, כלכלית, להגדיל את כוח האדם האינטליגנטי בישראל. אני רואה את המכללות, זה תפיסה ליברלית, חופשית, אנטי-מונופוליסטית שלי.
טרם הצטרפותו למפלגת מרץ, אמנון רובינשטיין החל את דרכו בכנסת כחבר במפלגת דש שהיה ממקימיה, ועיקר מצאה עסק בשינוי שיטת הבחירות, ניסוח חוקה והפרדה דת ומדינה. למרות מפלגות חדשות, פיצולים וייחודים, תמיד שמר על דרכו, והתבלט כמי שבניגוד לפוליטיקאים רבים נשאר בעשייה הציבורית גם הרבה אחרי שעזב את המשכן. אך לא די היה לו בעשייה הציבורית. הוא כתב עשרות ספרים, חלקם מידעיים, מדינית ומשפטית, אך בהם היו גם לא מעט רומנים.
פחדתי שאני אהיה ללאג ולכלס. בדפיקות לב שלחתי את זה לשתי הוצאות ספרים, וחשבתי שישלחו לי את זה, יגידו לי שזה בוסר. קיבלו את זה בהתלהבות. אני אמרתי אז באיזה רעיון עיתונאי, אני כעת הוציא רומן כל שנה. זה לא היה שנה, זה היה שש שנים, מפני שבאמצע באוניברסיטת קולומביה שבה לימדתי, אבל אני הוצאתי 5 רומנים וספר סיפורים קצרים.
בלי קשר לדעות, ניכר שחסרים לנו היום נבחרי ציבור כמו רובינשטיין, ממנו נפרדנו אתמול. ידענים, אנשי אשכולות ובעיקר מבצעים. הוא הותיר אחריו אישה, שני ילדים ומורשת גדולה.
ואני זכיתי בכך שבכל תפקיד שמילאתי, זכיתי לראות את התוצאות, את הפרי של היוזמה שלי, חיה נגד עיניי.
מפקד חטיבה 7 ורוב הצוות שלו לא היו בבית מאז 7 באוקטובר, אפילו פעם אחת. יותר מ3 חודשים הם נלחמים עם לוחמי מסייעת 12 בגולני. הם כבר עברו 3 עונות בעזה, ככה הם סופרים את הימים. בראשונה עוד היו שוקיסטים, בעונה השנייה נלחמו וחילצו עשרות פצועים, ובשלישית כבר קצת רוצים הביתה. בינתיים הדעות חלוקות לגבי איך ייראה פרק הסיום. כתבתנו נועה ברנס הצטרפה אליהם ליום לחימה בחאן יונס.
זה תמיד מתחיל בפיצוץ, פיצוץ, שקט בקשר, ואז זה מין זעקה כזאת של מישהו, כאילו נפגענו, איזה מין מסך שחור שנראה לך בעיניים, בתור מי שזה המשימה של טלפונות הפצועים. אתה עושה הכל כדי להגיע כמה שיותר מהר. אתה אף פעם לא יודע לקראת מה אתה הולך.
יום יום מתניה, מפקד פלוגה במסייעת 12 בגולני, והלוחמים שלו מחלצים תחת אש פצועים מהרצועה. יש תחושה שביחד הצוות שלהם יכול לעשות הכל. כשיצאו לסוף שבוע אחד אחרי זמן רב בעזה, מתניה ביקר בבית חולים ושמח לגלות שהפצועים שחילצו חיים.
נסעתי לתל השומר לבקר כמה פצועים שאנחנו חילצנו והוצאנו, והדיסוננס בין פצוע שפעם אחרונה שאני ראיתי אותו לתוך כדי שיורים עלינו והוא על הלונקה, אני בכלל לא יודע אם הוא יהיה בחיים לא יהיה בחיים, פתאום אני רואה אותו בתל השומר ויושב ומחבקים אותו שם, אתה מאוד מחזק.
איתן בן לולו ואילל שומרים על ניקיון מופתי בנמר, כבר יותר מ-100 יום שהוא הבית שלהם. כהנה, סגן מפקד הפלוגה, מחלק לכולם ממשלוח העוגיות שקיבל מאשתו אפרת, היא הביאה את הבית עד לנמר.
אני נשוי כבר שנתיים ולדעתי הייתי בנמר יותר ממה שהייתי בבית בשנתיים האחרונות. שום דבר מזה לא דומה לבית שלך, אבל זה הפך להיות בית שני כזה.
יותר מחודש חלף מאז השתתפו בחילוץ חטופים שנהרגו בשבי בצפון הרצועה, ועדיין הם שואבים כוח מהתקווה לאיתור חטופים.
נגיד שישי בערב, אין פה באמת אווירה של שישי. אתה אומר כזה איפה סלטים, איפה זה, אבל... אתה כל הזמן חושב, יש עכשיו חטופים, יש עכשיו שבועים, שאתה לא יכול לתאר כמה הם עוברים, דברים שאתה לא יכול לתאר, וזה מה שמחזיק אותך. יצאנו בצפון חטופה, של חטופה, ומה שהחזיק אותנו שם גם הרבה זמן, זה שאתה יודע שעכשיו למשפחה שלה לאן לעלות.
הפעם אנחנו פוגשים אותם בדרום, בחאן יונס, בקשר נשמעים שוב ושוב אירועים, חלקם התקלויות ופצועים, חלקם משימות שבוצעו. מפקד חטיבה 7, אלוף משנה אלעד צורי, אחראי על מאות חיילים שנלחמים מ-7 באוקטובר. כמעט ברציפות.
יש לנו פה למשל דמוי של טנק שדרך זה הם התאמנו, הולך לפגוע בנו.
בבית הוא אבא לשלושה ילדים שלא יצא בכלל הביתה מתחילת הלחימה.
אני שמח לפגוש את אשתי ואת הילדים שלי, ושהם יודעים יש לנו הסכם שכשנלחמים נלחמים.
כמו הוא גם חלק גדול מהצוות וממפקדי הגדודים בחטיבה 7 שעוד לא יצאו הביתה. ב-7 באוקטובר אלוף משנה צורי הסתכל בעיניים של מפקד גדוד 77 והבין מיד, זאת מלחמה. הלוחמים מתניה, כהנה, איתן ואילל ובן לולו מספרים בשקט כמה שחברים שלהם גיבורים. הם עצמם אנשים רגילים. כשמסתכלים בעיניים שלהם, מבינים.
זה סיטואציות שפותחים את הרדיו בערב, שומעים את כל הפוליטיקאים שיושבים למעלה רבים ומתווכחים. אחרי שאתה חווה פה את כל החוויות של הלחימה, באמת חבר'ה מכל הארץ, שמאלנים, ימנים, דתיים, חילונים, נלחמים כתף לכתף, זה מראה לך מי באמת יושב שם למעלה.
אני משתדל להגיד לשנייה, כל יום לשלוח אפילו הודעה לאנשים שחשובים לי.
אתה מרגיש שאתה מקבל כל יום את החיים שלך בחדש במתנה.
עכשיו אנחנו עוברים אל חזית הצפון. גם אתמול היו כמה התראות של ירי, שמענו גם על ירי לעבר רמת הגולן. אנחנו עכשיו עם שמעון ביטון, יושב ראש ועד מושב אביבים, שלום לך.
בוקר טוב, אני רואה לך ולמאזינים.
מה המצב באביבים הבוקר?
הבוקר יש שמש באביבים.
אבל אתה לא יכול להזמין אותנו לבקר, כי אתה שם במקום נטוש.
כן, לא, זה לא הזמן, התקופה יפה לביקור, יפה מאוד, אבל המצב לא היה, לא הייתי ממליץ לכם לבוא לביקור בימים האלה.
כן, אבל אתה שם, ואתה מחזיק עם כיתת הכוננות את היישוב, ועם מגדלי העופות, והאמת שאני רוצה להתמקד איתך בשיחה בלולים. כמה לולים יש באביבים?
באביבים יש כ-120 לולים, עם כמות של בערך 400-450 אלף מטילות.
וואו.
זה די משמעותי, ולהבין שזה בעצם מקור הפרנסה העיקרי של אביבים בפרט, ובכל היישובים פה בכלל.
זה מקור הפרנסה העיקרי שלכם, אבל זה גם מקור תזונה מאוד משמעותי עבור כל מדינת ישראל, יותר ממחצית הביצים שאנחנו אוכלים מגיעות מהאזור שלכם.
נכון, וזו הסיבה בעצם שאני נמצא באביבים, וזו הסיבה שהחקלאים ככה בחירוף נפש עולים לכל היישובים, אם זה במרגליות, אם זה בשטולה, ואם זה בדובב, עולים מלונות, כל המפונים, בסביבות 9-10 בבוקר, בהנחה שהצבא מאפשר את הכניסה ליישובים, ובעצם מטפלים בלולים, מאכילים את העופות, אוספים את הביצים, משווקים, וזה בעצם המשימה שלנו במלחמה הזאת. פה אנחנו נמדדים בהספקת המזון וכמה היא חשובה. זה לא ברור מאליו שצרכנים היום בכל רחבי הארץ מגיעים לרשתות, מוצאים ביצים על המדפים. זה לא משהו שברור מאליו, אנשים פה לוקחים סיכון ואוספים את הביצים מדי יום, כמובן בהנחיות של הצבא, בשעות, לא שעות, זה משתנה.
תגיד, כולם? כולם? או שיש אנשים שוואלה, אמרו די, אני לא יכול, אנחנו לא יכולים לטפל יותר בלולים?
אני מאמין שזה הרוב הגדול. עדיין יש משפחות, את יודעת, שמבוהלים ולא רוצים לקחת את הסיכון הזה. וממש הסיכון הוא לא ממקום של בצע כסף, ממש לא. זה חלקנו במלחמה הזאת, זה החלק שלנו להרים את האלונקה. ולעמוד במשימה הזאת של הספקת המזון, שתהיה באופן סדירה. ובסוף, בסוף, אם אנחנו נבחנים, אין בסוף לסמוך על שום מקום בעולם שיספק את המזון.
אז זהו, זאת השאלה. תגיד, בעצם מגיעות, אתה גם חבר ארגון מגדלי העופות, אז אתה בטח יודע להגיד לי, בעצם עלתה מכסת הביצים שמיובאת לישראל כדי למנוע מחסור.
בעצם, על מנת או ממקום של אחריות, פתחו איזושהי מכסת יבוא עכשיו של 13-15 מיליון כאופציה לתרחיש של מחסור בביצים. להגיד לך שיש מאיפה להביא ביצים, הרבה אין, כי באירופה כולה נגועה בסלמונלה. אז מאיפה יביאו ביצים? עדיף לא לאכול ביצים. אממה, שיש פתרון. יש פה פתרון.
מה הפתרון? מה הפתרון?
לספק ביצים. יש לנו כ-120 לולים שסגורים היום במספר יישובים ברחבי הארץ, שניתן להכלס אותם, וניתן להפיק מהם ביצים ממש.
מה, כלומר להעביר את המטילות מגבול הצפון למקומות אחרים?
לא, זה התרחיש שרוצים השירותים הווטרינריים ומשרד החקלאות לצערי, במקום לחזק את היישובים האלה, בעת הזו מתכננים להעביר את הלולים למרכז הארץ, להעביר לול. בוא נבין, ביחד עם המאזינים, זה לא איזושהי מכונה שלוקחים אותה היום על מסעית, שמים אותה במרכז הארץ, מחברים לחשמל ומתחילה לייצר ביצים. ממש לא. זה להכין לולים, לראות שיש עופות, לגדל אותם 150 יום, לראות את הביצה הראשונה.
את מי שעכשיו בלולים, המטילות שעכשיו בלולים, אי אפשר להעביר אותן?
אז בוודאי שאי אפשר. אי אפשר לקחת היום עוף מהלול של שימון באביבים ולשים אותה עכשיו במרכז הארץ, בעמק חפר או בכל מקום אחר, ממש לא.
היא לא תטיל.
זה לא ישים. צריך להכין את הלולים במרכז, היה ו... למרות שאני לא שם בשום צורה, יש לולים היום ריקים.
אבל היה שלושה חודשים, למה לא עשו את זה?
גם אם היו עושים את זה, זה לא היה פותר את הבעיה. כי אם יסגרו את הלולים בצפון, אז לא יהיו תושבים בצפון. לא יהיה ניתן להחזיר את המכסות האלה לגידול פה. או שרוצים פה חקלאות, או שרוצים פה לסגור את היישובים. שימון, בלי מכסת ביצים באביבים, בלי מקור פרנסה, שזה לא פחות מהביטחון. אוקיי, זה הביטחון הכלכלי. לא יישארו יישובים, יהיו פה בסיסי צהל.
אני אגיד לך מה, שימון, אנחנו חייבים לסיים, אבל מה מדהים אותי שאת השיחה הזאת אנחנו לא מקיימים בפעם הראשונה, ואיכשהו הוויכוח הזה שאתם אומרים ככה, במשרד החקלאות וזה, רוצים פתרון אחר, אבל הדיון נמשך, החודשים נמשכים, הנונטטים ממשיכים, אתם מסכנים את חייהם שם, והוויכוח נמשך, אבל לא מגיעים לשום פתרון.
אנחנו עומדים בגאווה ובאומץ רב, מספקים את כל המזון, את כל הביצים. עד היום, 105 ימים במלחמה, לא חסר ביצה אחת.
נכון.
זה בזכות החקלאים האלה.
בהחלט.
לא בזכות משרד החקלאות. משרד החקלאות מחפש קיצורי דרך. יש לו היום מדיניות לסגור לולים. יכול לפתוח אותם מחר בבוקר ולאחר. אוקיי. הולכים להשמיד עכשיו 200,000 פרגיות, איפה את הארבע לחיים. הולכים להשמיד אותם, למה? במקום זה בוא נאכלס אותם, בגלל איזה רפורמה מתוכננת שמדברים עליה כבר 10 שנים.
שימון, אנחנו חייבים, לסיים, אנחנו נמשיך לדבר על זה, ותודה רבה לכם על העמידות שם, ותודה רבה לכם על הביצים. כל חביתה שאני אוכלת, אני מברכת אתכם, באמת, אני לא צוחקת. יושב ראש ועד מושב אביבים, תודה רבה, תשמרו על עצמכם שם.
תודה נורית לכם, שיש שבת שלום ושקטה לכל עם ישראל.
תודה, שמעון ביטון ושלונסקי באולפן.
גיבורים גדולים שם בצפון.
באמת.
הסכנה למלחמה בצפון גוברת. מה זה אחרי המלחמה? רק אחרי מיטוט החמאס והחזרת החטופים, או אולי כבר עכשיו? מי החי באמת למורל העם? התקשורת או הממשלה? סינואר עושה לנו בית ספר, אומר ראש השבק לשעבר יעקב פרי, שהשתתף הבוקר בתוכנית, ואנחנו עוקבים בעניין אחרי מסע התרופות וכל הפיאסקו הנלווה לפרשה. גם מה שאפשר לעשות ישר יוצא עקום. ניפגש בשמונה.
אחרי חדשות שמונה, תודה רבה, מחשבות בעם. ועכשיו, הפגנה, אמש בתל אביב, המשטרה כמעט לא אישרה את המיקום, המארגנים כמעט עתרו לבגץ, אבל בסוף זה הסתדר, ויצא על הדרך צעדה תחת הכותרת, רק שלום יביא ביטחון, והקריאה הייתה פשוט לסיים את המלחמה. הנה הכתבה של אילי זילברברג.
אין שלום, אין ביטחון, אין
מאות אנשים הגיעו אמש לצעדת רק שלום יביא ביטחון של תנועות עומדים ביחד ונשים עושות שלום בתל אביב. מבחינתם, לפלונטר שנוצר במלחמה יש רק פתחון אחד, הסכם להשבת החטופים בכל מחיר. אחת מהצועדות, נטה היימן, בטוחה שבזכות ההסדר המדיני הקודם, אמא שלה דיצה שוחררה מהשבי.
סדר העדיפויות של הממשלה הוא לא סדר העדיפויות הנכון, לא קודם כל להחזיר את החטופים, שזה מה שאמור להיות בראש מעייניה, רק עסקה, וכל מחיר הוא מחיר הגיוני, והפסקת לחימה היא לא מילה גסה.
היא עם ודרור שצעדו לצידה אתמול בטוחים גם הם, כעת אין מנוס מסיום המלחמה.
הדבר הזה ייפסק. מספיק, אוקיי, 7 באוקטובר היה אסון, 7 באוקטובר היה משהו נוראי, חמאס הוא שטן, אבל לא הורגים גם חפים מפשע בגלל להרוג את חמאס.
צריך להתחיל לחשוב איך מתחילים להתניע מהלך לפיוס בין הצדדים.
בתום הצעדה, המשתתפים התכנסו בעצרת ברחבת הסינמטק, ושמעו את נטע פלג מקיבוץ בערי, מי שניצלה מהטבח הנורא בשבת השחורה ומאמינה שעכשיו צריך להפסיק להיות נחמדים.
עלינו לדאוג שלא יהיו עוד מתים.
נכון!
עלינו לצאת בהמונינו לרחובות, לעלות על הכנסת, וידרוש להחזיר את כל החטופים עכשיו ומיד, כל עוד הם עוד בחיים.
7:55, עכשיו לסיום, אנחנו עם קמפיין דשים, רומן ונטיס, שלום.
שלום, שלום.
מה שאתה עושה בעצם, זה משתמש בשלט החוצות הנייד שיש לך, ושבשגרה אתה משתמש בו כדי לפרסם כל מיני דברים, ופשוט עובר ומוסר דשים לחיילים ולהורים.
כן, זה הרבה מעבר, אבל אני אנסה ככה, מלבד הדשים, לסכם בזה שאנחנו בעיקר מרמים מורל בצהל, לשני הצדדים, גם לצד של המשפחות.
אז בוא תתאר לי איך זה בעצם.
בגדול זה מסך, זה שלט כזה כמו שלט חוצות, רק על גלגלים, שהוא דיגיטלי, מחובר אליו גם סאונד, אז הוא נותן בעצם את האפקט של גם אפשר לשמוע וגם לראות במסך גדול מקרוב. ואז בעצם אנחנו פונים לגדודים כאלו אחרים, ודרך משקי תש יוצרים, מבקשים מההורים שישלחו מסרים בעצם לילדים שלהם בבסיס, כביכול בבסיס בהפתעה. ההורים מצלמים דברים מהבית עם משפחות, אחים, דודות, סבתות וווטאבר. אנחנו מקבלים סדר גודל של איזה 100-200 סרטונים, מחברים אותם למשהו אחד, כזה כמו 20 דקות, ואז מגיעים בעצם לאותו הבסיס של אותה יחידה, ועושים להם יום הפתעה, באותו, או ערב הפתעה יותר נכון.
ואז בעצם כולם רואים את הדשים מכל בני המשפחות מוקרנים על המסך.
נכון, אנחנו בגדול עושים פעילות אינטראקטיבית שהיא הקרנת ליגת אלופות.
מגניב. אבל תגיד רגע, זה שאיכשהו יש להם איזה קשר עם הבית, לפעמים גם נותנים להם מחוץ לזה לדבר בטלפון, אז זה עוד איכשהו אפשרי, אבל כשאתם מביאים את הדש מארצות הברית זה כבר משהו יותר מיוחד.
נכון, אחרי שככה הרצנו את היוזמה הזו, עשינו גם חזרה להורים, כביכול מהחיילים להפתיע את האימהות שלא ראו את הילדים, ואז בשלב מסוים פנו אליי אימהות בודדות.
אימהות לחיילים בודדים.
נכון, סליחה. כן. ובעצם ככה, כל הכבוד לכם על היוזמה, אז אתה יודע, ואז התעניינתי קצת יותר, למה כל הכבוד, כאילו זה היה קצת...
בואי, יש לנו 40 שניות, אז בוא תתאר איך זה, איך זה נראה בסוף בשטח.
בסוף בשטח זה נראה שאנחנו מדברים עם המפקד, מפקד אומר לנו מתי החייל יוצא בעצם לבית, ואז אנחנו מכינים עם האמא את התוכן, מגיעים לאותו החייל, ופשוט מקרינים לו את מה שמעבר לים.
נו, וזה קרה מן הסתם. תן, תאר איזה חייל אמיתי, נו.
החייל האמיתי הוא שמישהו שמתרגש נורא, עולה לו המצב רוח, הוא בוכה, הוא נרגש, הוא אוהב אותם מקרוב, בא לו לחבק, אבל הוא לא יכול, כי זה סך הכל מסך שעומד מולו.
קיצר, אם אתם רוצים לשלוח לגיבורים שלכם ושלכן, בגבול הצפון ובגבול הדרום, דשי מצולמים, חפשו את רומן ונטיס, יוצר ומפיק קמפיינים, תודה רבה רומן.
תודה רבה לכם.
תודה לעורכת אייל כהן, המפיק גיא אדלר, לצידו ניב וויליאמס, על הביצוע הטכני אלון סמיד, בפיקוח הטכני עומר נחום, עורך הדיגיטל הוא שי ישראל, מיד אחרינו, מחשבות באה ממשה שלונסקי ויעקב פרי. אני נורית קנטי, מאחלת לכם שבת שקטה ובשורות טובות, להתראות.